שי גולדן, יובל נתן, רשות השידור.
אתמול כותב לי חבר משפט הודעה מעניינת. כותב לי, התוצאות של הבחירות האלה מוכיחות שטראמפ צדק והבחירות הקודמות שיחקו בהם בתוצאות. כי הוא אומר, אין מצב שאחרי 4 שנים פתאום הוא מנצח בכזה לנדסלייד עם 5 מיליון נדמה לי יתרון בפופולר ווייט.
נעלמו 15 מיליון בוחרים שהיו ב-2020.
הוא אומר, איפה האנשים האלה? פתאום, עכשיו זה לא שביידן, זאת אומרת, הוא אומר, הטראמפיסטים, בסופו של דבר, זה המספר שלהם, פלוס מינוס. אז נגיד שאתה יכול לומר, הם היו באומנם פחות בבחירות הקודמות, אבל הפרש כזה בין הפסד צמוד לכזה ניצחון מטורף, הוא אומר, מעיד שכנראה משהו שם היה באמת משובש. זו תפיסה מעניינת.
כן, זה כבר תורת קונספירציה, עוד מילה אחת, ואנחנו מאבדים את המוריין שלנו, כי הוא לא אוהב את זה.
הוא לא אוהב את הדברים האלה.
בוקר טוב, יעקב אלון. יעקב אלון? איתנו על הקו? יפה.
כן, איתנו על הקו, רק אתם מתנתקים לי מדי פעם, אז אני מקווה
שישאר.
בוקר טוב.
מתנתקים מראש, בוקר טוב.
מתנתקים מראש גם שיערנו אותך מוקדם ביום שישי זה. אז יעקב אלון, ערוץ הכנסת, וגם כיכבת במשדר הבחירות של ערוץ 12, ושנים אתה חי את הפוליטיקה האמריקאית, והתקשורת האמריקאית, ואתה כתב בארצות הברית הרבה שנים. האם גם לך יש איזושהי תחושה שאנחנו... חוץ מאשר ההשלכות הפוליטיות, הניצחון הזה של טראמפ גם מסמן את סוף הלגאסי מדיה, המיינסטרים מדיה, כל הדבר הזה שתמיד היינו רגילים לראות חדשות בערוצים המרכזיים או בערוצי החדשות או בעיתונים הגדולים, ופתאום הדברים האלה הם נהיים פחות ופחות משמעותיים?
יש לה את הבעיה שלה למדיה המסורתית, אבל לא הייתי עד כדי כך, אתה יודע, מספיק אותה לגמרי. תראה, בואו לא נקרא לזה המיינסטרים, בואו נקרא לזה התקשורת העיתונאית, אתה יודע?
אבל זה הבעיה שכבר לא עיתונאים, שכל אחד לוקח דעה וזה נהיה בסוף.
אתה קצת לוקח את זה למקום קיצוני, לא עיתונאים. יש בכל זאת תקשורת עיתונאית, ויש כל היתר שזה באזור הפייק ניוז וחבריו. אבל בואו נדבר רגע שנייה על התקשורת הזו, לא חשוב איך קוראים לה. היא תלויה בתעשיית הסקרים. צריך למלא 24 שעות ביממה, חודשים, שנים, לא יודע כמה, ואיך התקשורת תעשה את זה? אין משהו אחר. עכשיו, סקרים, מה הסיפור עם הסקרים? אני פעם למדתי מבוא לסטטיסטיקה א' ב' בפקולטה לניהול שם, אני לא מומחה לסקרים, אבל אני יודע שסטטיסטיקה זה מדע, לא מדע מדויק. מדע של הסתברויות ומודלים, וזה מה שיש. אין משהו אחר, העולם העסקי מתנהל על פי סקרי דעת קהל, הקמפיינים הפוליטיים מתנהלים על פי סקרי דעת קהל, וגם מדינות, אם שמתם לב, מתנהלות על פי סקרי דעת קהל.
כן,
זה מה שיש, אבל התקשורת תלויה בסקרים האלה.
אבל יעקב, בניגוד לישראל, שבה יש נגיד 4-5 סוקרים לפני בחירות, או כל אירוע מרכזי אחר, ארצות הברית יש מאות סקרים בשבוע התפרסמו. סקרים של אוניברסיטאות, ושל בלוגרים, ושל כל מיני גופי מחקר, ושל...
של בורסות קריפטו, של הימורים, של פולימרקט.
זאת אומרת, אין ספק... עכשיו, אתה יודע, בבוקר של תוצאות הבחירות, כתבתי, איך אומרים באנגלית, יום כיפור של הסוקרים והסקרים. אז איך יכול להיות?
אז כל פעם מחדש אותו יום כיפור.
כל פעם מחדש, נכון.
כמו כל שנה, מגיע יום כיפור.
אבל בארצות הברית, שיש קבוצת דגימה, גם של סוקרים וגם של נזכרים, הרבה יותר משמעותית מאשר אצלנו, שוב, כולם חזו תוצאות, אפילו נייט סילבר, שיש לו מודל כזה ואחר וכו', כולם דיברו על תוצאות צמודות, והנה אנחנו בנוקאוט מהדהד. הפער בין, בסדר, טראמפ ניצח, זה לא בלתי סביר, אבל הפער הוא שטלטל את כולם.
כן, אז קודם כל יש מלא סקרים למיניהם, לא כולם באותה איכות, לא כולם שווים, לא כל סקר זה סקר, באמת רציני. אבל בוא רגע נסתכל מה, אני לא הסנגור של הסוקרים, אבל בוא נראה מה היה פה תכלס במספרים. במדינות המתנדנדות החשובות, טראמפ ניצח בפנסילבניה בפחות מ-2%, במישיגן בהפרש של 1.5%, בוויסקונסין 1% הפרש. כל זה בתחום הטעות הסטטיסטית של הטייקו, ועוד 1-2% בכיוון השני, היא מנצחת. עכשיו, זה נכון שכללית הניצחון של טראמפ היה הרבה יותר גדול מהצפוי, ואין ספק בכלל שפה פספסו בגדול את הטרנד. ויש לזה כל מיני הסברים מפה ועד ניו יורק, אבל להגיד שהסקרים מתו, זה לא אחד ההסברים, כי הם יישארו איתנו, אין משהו אחר.
למה? בתור יצרני תוכן, אתה אומר.
כן, כן, וגם בתור כלי. אגב, אני חושב שהשקרים השתפרו פלאות עם הבינה המלאכותית, כי זה בול התחום שבינה המלאכותית תפורה עליו, של עיבוד נתונים וזיהוי טרנדים ופתירה של אלגוריתמים מאוד מאוד מסובכים, שאולי הסטטיסטיקאים לא מסוגלים להתמודד איתם, אבל אין כלי אחר, הכל מתנהל.
אבל אני חייב להגיד לך, יעקב, העניין של השקרים, שבאמת, כולנו גדלנו כמאמינים בסקרים, שיש שם, זה סוג של מדע, ויש שם אנשים רציניים כביכול, שנותנים את שמם, ולפעמים באים עם עניבות פרפר לשידור, וזה בכלל נותן תחושה של איזה גאון מהאקדמיה שיש לו איזה נוסחה. אבל אנחנו גם ערים לכך שסקרים משמשים גם ככלי פוליטי. זאת אומרת, אנחנו גם בארץ, לא סתם יש הבדלים בדגימות של או בתוצאות של הסקרים שאנחנו רואים בערוצים השונים, ובאופן מפתיע תמיד זה מתיישר לפי הדעה הפוליטית של הערוץ. אתה לא תראה כמעט אף פעם את הליכוד מקבל פחות מנדטים בערוץ 14 מאשר בערוץ 13 וכולי. וגם בארצות הברית זה קרה כל הזמן, ואני חושב שזה חלק מהתחושה שאנשים כבר, את המעט אמון שעוד היה להם בקומפלקס הזה שנקרא מיינסטרים מדיה פלוס סקרים וכולי, הם איבדו.
כי יש מניפולציות בסקרים, לא כל סקר הוא סקר, לא כל סקר הוא נעשה באופן מקצועי ומדעי, לא אחד כמו השני, אתה יודע. כן, עשו סלט שלם מסקרים, כל אחד קורא למה שהוא עושה סקר. אתה צריך, כמו כשאתה צורך מדיה ואתה יודע את זה, צריך לברור מה אתה צורך ולפתוח את העיניים והאוזניים ולהבין מה אתה רואה. כנ"ל בסקרים, לצעוק ברחוב, עשיתי סקר בטלגרם, ההוא ניצח, ההוא הפסיד,
לא, אבל יעקב, זה לא עניין, ואנחנו בטח לא רוצים עכשיו להפוך את זה לאיזה אירוע קטגוריה על עולם הסקרים, אבל
כן, אבל משם זה נובע, רק צריך להבין, משם הכל מתחיל.
כי בשבועות האחרונים, גם בישראל וגם בארצות הברית, סיפרו לציבור סיפור. יש טקו עם סטיית תקן לפה או לשם, טעות גימה, סליחה, לפה או לשם, וככה התנהלנו, מתוך תחושה שהמאבק מאוד מאוד צמוד, כשבפועל זה היה בכלל, אתה יודע, בכדורגל זה 4-1 נגיד.
לנדסלייד.
כן. אבל ברור לך שאם הסקרים היו נותנים את התוצאה שבסופו של דבר הייתה, אז כל הדיווח וכל הדיבור וכל הפרשנות הייתה אחרת לגמרי בתקשורת. אין לה משהו אחר, אין לה משהו אחר ללעוס. זה מה יש, זו העצם, את זה לא עושים, אין משהו אחר.
לא, אני חושב ששוב, אני אומר, החשד כלפי התקשורת, תראה, התקשורת המיינסטרים האמריקאית, בוא נדבר נגיד על ערוצי החדשות, יש לנו את CNN ו-MSNBC ששניהם שמאלה, ויש את Fox News שהוא ימינה. למשל, כל הסיפור שהיה עם ביידן, סביב הדיווחים על הדרדרות הקוגניטיביות שלו, כל התקופה הזאת שבפוקס ניוז אולי דיברו על זה, ובטח באינטרנט דיברו על זה, ב-CNN וב-MSNBC, נתנו לנו תחושה שהכל בסדר, הוא הכל בסדר, הוא sharp as a tack, זה היה המשפט שחזר עליו כל הזמן. זאת אומרת, אני חושב שיש פה משהו שהוא יותר עמוק מאשר אולי טעו בסקר או משהו כזה. יש משהו בהליכה האידיאולוגית של ערוצי תקשורת, וזה לא משנה אם זה להאמין או לשמאל, הטרנד שבו, כמו שאתה אומר, עיתונאי, כלי תקשורת עיתונאי מכובד, הוא כבר לא כלי תקשורת עיתונאי מכובד, הוא בסך הכל איזושהי זרוע תעמולה, לא משנה אם מטעם מפלגה או מטעם האנשים שעובדים בו, אבל דרך זה הם מאבדים את האמון של הציבור.
כן, אז אתה לוקח את זה קצת, אתה יודע, לכיוון חד. אני אתן לך את הכיוון הרבה 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 יותר חד. מה האלטרנטיבה? קוראים לה אילון מאסק, אוקיי? אילון מאסק הביא בבחירות האלה את ה הון שלטון אייפון לרמות שלא נראו אי פעם בהיסטוריה. והוא עושה את זה מהמקפצה הכי גבוהה. הוא גם שופך מיליונים. הוא גם מנצל את הפלטפורמה הפרטית שלו החזקה בעולם, בלי בושה. הוא גם מסתובב ועושה עצרות בחירות. והוא גם סוגר עם טראמפ שהוא יהיה האחראי על הרגולציה בממשל שלו, הרגולציה שמשפיעה ישירות על כל העסקים שלו.
אבל אוקיי? זה אוטי דיופי, הוא לא עיתונאי.
לא היה מעולם. זו האלטרנטיבה שלך. והכסף תמיד שיחק, אגב, בפוליטיקה האמריקאית, תפקיד מאוד מאוד משמעותי, אבל אף פעם לא ככה. אף פעם לא ככה. זה חדש. האם זה עכשיו? האם זה העידן החדש?
רגע, אבל כמה לגייסה מיליארד דולר לפי פרסומים? מיליארד דולר בשלושה חודשים, אישה שעכשיו אפשר לומר בצורה הוגנת, לא הייתה קשירה לאירוע, לא ברמה אינטלקטואלית או קוגניטיבית. היא לא הייתה בליגה הזאת בכלל, נמצאו בשלושה חודשים לקחת מועמדת שהיא מעמדת דיפולט כזאת, אפילו מועמדת אד הוק, ולברוא אותה כאיזה...
תקווה חדשה של העולם.
מישל אובמה פוגשת את פרנקלין דלאנו רוזוולט, כשאנחנו בדיעבד מבינים ויודעים היום לומר ביושר, שהיא לא הייתה ברמה הנדרשת, וכשהאמריקאי שואל את עצמו עם כל ההסתייגות, ויש הרבה הסתייגויות מטראמפ לאמריקאים, יש לכולנו מן הסתם חברים וקרובים שם ומכרים, כולם אמרו, טראמפ הוא רחוק מלהיות כוס התה שלי, אבל להפקיד את אמריקה בידי האישה הזאת, עד כאן. ובמשך שלושה חודשים, התקשורת בארצות הברית, וגם במידה מסוימת בישראל, או שיש לנו השפעה, בנתה פה את קמלה האריס, התאהבה בדמות הזאת, התאהבה בנרטיב הזה.
התקשורת בישראל בנתה אותה?
לא, לא, אני אומר שבארצות הברית בנו אותה. אבל אני אומר שפה בישראל התאהבו בנרטיב של קמלה האריס, ואמרו, אוקיי, she's the second coming of Jesus. וכמו עם ביידן, ושוב, אני לא אומר את זה כביקורת על מישהו ספציפי, כמו עם ביידן, שלא היה שם אדם אחד ישר שאומר, חבר'ה, הוא לא איתנו קוגניטיבית. ראינו את זה כבר, במשך שנה. גם אלה שהם היו מאוהדיו. הוא לא בסיאו היה, אני אומר את זה כאנדרסטייטמנט. אז גם האריס, בדיעבד, הבנו שמה לעשות. היא לא מה שחשבנו או רצינו שיהיה. ואנשים ממשיכים למכור את הנרטיב, ולמכור את האריס, ויספר עליה סיפורים, כשהציבור בשטח, בסופו של דבר בארצות הברית, אומר, לא קונה את זה. וחושב שכשיובל אומר קריסת המדיה המסורתית, לזה הוא מתכוון. הציבור אומר, אני לא קונה את הסחורה שאתם מוכרים לי. לא קונה. ולכן אתה קם בבוקר ומגלה שטראמפ מנצח.
שג'ו רוגן משפיע יותר מ-CNN, MSNBC ופוקס ניוז ביחד.
אני חושב שזה השבר המסוים שיש בין תקשורת המיינסטרים לציבור. הציבור אומר, לא קונה את הסחורה כבר.
בואו נפרק את זה ככה.
בבקשה.
אמריקה חצויה באמצע. מי ששינה את הפרדיגמה, אדם יוצא דופן לטוב ולרע, בשם טראמפ. מה היה בבחירות האלה? אמריקה חצויה זה רפובליקנים נגד דמוקרטים, מפרשים לא גדולים. טראמפ נשאר עם הקהל הרפובליקני, שהוא ברובו לבן, ברובו גברים, והצליח לגרד קצת ומספיק. מהדמוקרטים באירוע הזה, יש לזה כמובן הסדרים, מפה ועד להודעה חדשה, הצליח לגרד קצת ועשה את הניצחון. עכשיו אפשר לבוא ולהתנפל על המפסיד, כמו שעושים תמיד, אני לא חושב שזה שונה מוויכוח פוליטי רגיל, זה אפשר להגיד על המעומדת הזו ככה, אפשר להגיד על טראמפ מיליון דברים אחרים, אני לא יודע מה זה, או אני יודע מה זה מסמן לעולם, הניצחון של טראמפ.
אז זהו, מה זה מסמן בעיניך?
זה
משיח. זהו, משתמע אולי ברמז דק שאתה לא מגדולי אוהדיו.
יש משהו בניגון של דבריו.
עכשיו, אני מניח שאתה היית...
טראמפ הוא איש בעייתי, כן? זה לא, אנחנו לא מגלים פה...
לא, אבל כישראלים, זה לא טוב לנו? בוא נדבר כאילו הכי פשוט.
הגענו אל השאלה הגדולה. נכון. אני לא יודע מה זה... כשישראל תחליט מה טוב לה, אז אתה תוכל לשאול את השאלה הזו. לא ברור מה תהיה המדיניות של טראמפ, מה הוא יעשה בדיוק. אם רוצים להיכנס לזה, אני יכול להגיד מה אני הבנתי מהדברים שהוא אמר. לא שום דבר אחר.
הוא לא אוהב מלחמות, וכנראה גם הוא לא יודע, אתה יודע, בדיוק מה יהיה.
וכנראה גם לא יעשה אותה. אוקיי? והוא רוצה לסיים את המלחמה בדרום, לסיים את המלחמה בצפון, לחבור לסעודים באופן מלא, לעשות איתה מהלך, לעשות דיל עם איראן, לא מבין מה זה, אבל זה מה שהוא אומר, לעשות דיל עם פוטין על אוקראינה, לא יודע איך.
ראיתי שפוטין ברך אותו באקסטרה נחמדות עכשיו, בבחירה שלו.
כן, הם חברים טובים כנראה. אז זה לא שאמריקה גילתה את האור. כנראה שהמועמדת ממול הייתה חלשה מדי. כנראה שהיו כמה זרמים חזקים ממה שציפו או תיארו לעצמם, גם פרשנים דגולים, זרמים תת-קרקעיים שקשורים גם למצב הכלכלי, גם למצב האתני, גם הצליח להפחיד עד הגג עם המהגרים ועם עוד כמה דברים. הצליח לו. והיו כמה סיועים מהצד, כמו עדיין מנסים לאמוד את הערך של הסיוע של אילון מאסק, אני לא יודע כמה זה היה קריטי, אבל כנראה שהייתה לזה השפעה ועוד כמה דברים. אז זה כבר חלק מהמשחק הפוליטי הרגיל, מי הפסיד, למה הפסיד, למה ניצח, איך זה קרה, מי זז לפה, מי זז לשם, זה היה תמיד, אבל הסיפור העיקרי של דרום הבחירות נשען על סקרים, אין מה לעשות, בעניין הזה התקשורת היא קורבן של סקרים.
אני רוצה לגזור משהו מארצות הברית לישראל. גם בארצות הברית זה הפך להיות בחירות שעיקרן איכשהו מצטמצמות לכן טראמפ, לא טראמפ. זאת אומרת, האם אתה רוצה את טראמפ או אם אתה חושש מטראמפ. וגם בישראל אנחנו בסיטואציה שהבחירות הן תמיד ביבי לא ביבי. והטענה שלי שהבעיה של המחנה שמבקש להחליף את נתניהו היא שהוא לא מצליח לייצר או להעמיד מועמד שיהיה יהווה או ייתן סיבה לרבים להתלבט בינו לבין נתניהו ולבסוף לבחור באיש ספציפית, לא 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 הצבעה שהיא נגד נתניהו, שהיא
שול... גנץ היה שם קצת, איזה תקופה.
נכון, נכון. אבל אני אומר, בארצות הברית זה בדיוק הסיטואציה שבה אמרו, אני לא רוצה את טראמפ, אבל אני אתן להריס את ארצות הברית עד פה. ואני חושב שגם סיטואציה שהיא דומה מאוד בישראל. יש הרבה מאוד אנשים שדעתם לא נוחה מנתניהו, אבל כשמנגד הם מרגישים שאין להם את האלטרנטיבה הראויה שהיא ברמתו, ואנחנו לא נתווכח עכשיו אם הוא ברמה או לא ברמה, אבל יש ציבור רב שהוא מתלבט ואומר, כן, אני דעתי לא נוחה מנתניהו, אבל אני מרגיש שממול לא הציבו לי שום אלטרנטיבה. ואני חושב שזה גם כן כשל שיש לנו פה בישראל, ואולי גם לתקשורת בישראל, של במקום להתמקד בנתניהו וב... אבלותיו וכישלונותיו ומגרעותיו, ויש רבות כאלה לצערי, רבות מאוד אפילו, לא מעמידים איזושהי דמות מולו שיהיה אפשר לציבור לשאת אליה עיניים ולומר, טוב, זה במקום נתניהו יכול להיות פתרון לא רע. כי כל ההתמקדות בטראמפ מסוכן, טראמפ נורא, טראמפ נאצי. היום, ביבי מסוכן, ביבי זה, מכונת הרעל, אז זה גם מלכד את אוהדי טראמפ סלש נתניהו, אבל גם המתלבטים באמצע שמוכנים לבחור מישהו שהוא לא נתניהו, אומרים, רגע, כל מה שמתמקדים בו זה כמה ביבי רע, אבל מי טוב? תן לי מישהו, תן לי מישהו. וזה האתגר גם של האנשים שרוצים פה להחליף את נתניהו, להעמיד מולו מישהו או מישהי שיהיה בסדר גודל, ובאופן משמעותי שיגרום להם למתלבטים ולמתנדנדים לעבור אליו. וזה הקשל של הדמוקרטים. אמרו, לא משנה את מי נשים, כי קמה לה באמת, בלי לפגוע, היא לא קשורה לעניין הזה בכלל. היא לא בליגה. היא לא בליגה לנהל את ארצות הברית ואת העולם המערבי. ואנשים אמרו, בסדר, הכל בסדר, אני מסכים שטראמפ הוא מזעזע, אבל אני לא נותן לאישה הזאת את עתיד העולם ואת עתיד המדינה שלי לארבע שנים. וזה גם הקשל בישראל, אני חושב, גם של התקשורת אגב, לא רק של חלק גדול מהציבור.
יש
הבדל
עקרוני חשוב בין ישראל לארצות הברית בשיטה.
כן, מן הסתם.
בארצות הברית יש הגבלה של שתי קדנציות. ואם זה היה בישראל, לא הייתה שואל את השאלות האלה בכלל.
הבאת הרעיון, מה שנקרא. יעקב אלון, תודה רבה.
רגע, יעקב, איזה בחירות האלה? איזה מספר זה? כמה? 8, 10? כמה כבר?
האמת, לא עשיתי את הספירה בדיוק, אבל בוא נגיד שהייתי על ה... אני פה, כן. הייתי על הקרקע כבר בבחירות של רייגן מול וולטר מונדייל.
וואלה, 84.
כן.
1984.
תן לנו... ציון לבחירות האלה בהשוואה לבחירות אחרות שזכרתם מבחינת העניין שבהן, המתח, הסיס העיתונאי.
מאז שדונלד טראמפ נכנס למשחק, אנחנו מדברים כבר 2016, הכל השתנה בכל כך הרבה מובנים. כל הפרדיגמות נשברו, כל הקווים האדומים נעלמו, כל המשחק השתנה, וחלק מהדברים שתיארת נובעים מזה שצד השני לא הסתגל לדבר הזה. לא הסתגל שאפשר לשקר חופשי, שאפשר להמציא דברים, שאפשר לקלל. לא הסתגל לזה.
אני חושב שהצד השני פשוט בנה לעצמו תיבת תהודה מדהימה, ועבר לגור בתוכה, וחשב שכל מה שהוא וסביבתו חושבים ואומרים, אז זה נכון, ואם יש עצרת...
מדיסון סקוור גארדן,
לא, אז גם במובן של השקר והזה, תראה, פוליטיקה זה בני אדם, זה כל התכונות הכי רעות שאנחנו יכולים לדמיין עליהם, הכל קיים שם וכנראה קיים בכל צד. במובן הזה אני לא חושב שיש פה איזה יתרון מוסרי כזה או אחר. ברמה הפוליטית, ברגע שאתה מעבר את עצמך וחושב שכולם חושבים כמוך, כמו שקורה בארצות הברית באליטה התקשורתית נגיד, מה שקורה בחוף המערבי, בחוף המזרחי, הם שוכחים שיש עוד אמריקה, ויש עוד אנשים שחושבים אחרת, וזה בעצמו סוג של נקודת.
כן, אבל אנשים חושבים, יש דבר אחד, אנשים חושבים אחרת, יש דבר לנהל קמפיינים כמו שטראמפ ניהל, ולזה הם לא מצאו תשובה. כן. הם, זה לא בכלים שלהם. זה לא אומר שאחד... שאחד הוא מלאך והשני
שטן. שמע, בוא, זה אנשים שבבחירות הקודמות הם העלימו את הסיפור של הנטר ביידן מכל כלי התקשורת, שנייה לפני כן. בוא, זה לא אנשים שהם עדינים ולא יודעים להתנהל מלוכלך. אז במובן הזה אני לא בטוח שפה יש הבדל נורא גדול. אבל חייבים לסיים לצאת לפרסומות. תודה רבה, יעקב.
תודה, יעקב, תמיד מעניין, תמיד מאוד.